הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. ארבע דקות אחרי שמונה, יום ראשון בשבוע, אנחנו כאן הצוות של התוכנית חוכמת הקבלה עם הרב לייטמן, המפיקת העלייה, טכנאי השידור איתמר גל, עורך אתר האינטרנט הדס בארי, עורך סמיון וינוקור, אסתר לוי סבג, שגם היא על ההפקה, באולפן אורן לוי. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערן קורץ והרב לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
שלום הרב לייטמן. יש בחוץ ככה הרבה עניינים בגלל הבחירות והדברים, אבל אנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא ככה שזור בתולדות העם שלנו, אוטוטו מגיע אלינו, חג הפסח.
כן. החג אנחנו עוד לא הספקנו לצאת מהפורים, ומיד בא כבר חג הפסח, ומורגש שזה מתקרב. כל החגים שלנו, האמת, כל חגי ישראל, הם מדברים על הקשר שצריך להיות בין בני ישראל. כל חג רק הוא לפי חוכמת הקבלה מצביע על הקשר בדרגה אחרת, בעוצמה אחרת. הכי עוצמתי הקשר בינינו שאנחנו השגנו פעם בהיסטוריה, זה היה בפורים, ופעם ראשונה שהשגנו קשר בינינו זה דווקא בפסח, הגלות מצרים שהייתה, ואחרי זה הייתה הגאולה. שגאולה זה נקרא שאני יוצא מהאגו שלי, מתחייה לאחרים, מריחוק, משנאה, תחינם, מכל, לצערנו, לכל האלו היחסים שיש בינינו, שרואים אותם טוב בכביש, ובכל מקום שאנחנו נתקעים בינינו כך. ומגיעים למצב שאנחנו כן מסוגלים לשלוט על הטבע הרע שלנו, ולהגיע לחיבור. ועל ידי חיבור פתאום אנחנו מגלים שאנחנו יכולים גם כן להוזיל מחירים ומחירי דירות ומילקי, ולהסתדר בינינו ובעירנו שהיא נקייה, ולא ירביצו ילדים זה את זה בבתי ספר, שלא יהיה ממש אונס וממש מקרים נוראים של אלימות. אנחנו פתאום מרגישים, זה נקרא יציאת מצרים, זה נקרא יציאה מהגלות, מזה שאנחנו שקועים באגו שלנו ולא רוצים לשמוע כלום, ופתאום שאנחנו כן יכולים לשמוע שאפשרי, אפשרי את זה לעשות, להיות יותר טובים זה לזה, להתקרב, וזה בעצם הנחיצות שאנחנו צריכים להשיג בחיים שלנו האלו, שאנחנו לא מסוגלים כבר יותר כך להמשיך. ואם אנחנו רוצים באמת להגיע למצבים כמו שעכשיו אני רואה לפני הבחירות, אז כולם אומרים אנחנו צריכים את זה לעשות ואתם לא עושים, ואנחנו כן נעשה, וכך כל מפלגה למפלגה וכן הלאה וכן הלאה. אבל באמת אף אחד מהם לא יכול להצליח לפי חוכמת הקבלה, רק אם אנחנו נתעלה מעל כל ההבדלים, אם אנחנו נקשור את עצמנו למעלה מהכל, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה, שאנחנו נתחיל להתחבר בלי לשים לב על מה שיש בבטן של כל אחד, עד שהצורה הזאת החדשה של החיבור היא תתחיל להשפיע עלינו.
עכשיו שדיברת, אז הבנתי שאתה מתייחס לסיפור הזה, לסיפור הזה של ההג של פסח, ולכל הסיפור הזה של יציאת מצרים, כאיזה מטאפורה שמתארת יציאה מיחסים מסוימים בין בני אדם ליחסים חדשים נעלים יותר. כן. על זה מדובר, זה הסיפור?
סך הכל זה היציאת מצרים. זה יציאה פנימית מפרו הפנימי, האגו שלנו ששולט עלינו, הוא נקרא פרו, ושאנחנו יוצאים מהשליטתו ויכולים להיות באהבת הזולת, זה נקרא גאולה. לאן מגיעים בסך הכל? אנחנו, כל אחד מכיר את התורה איכשהו, לאן מגיעים אחרי יציאת מצרים? לקבלת התורה.
כן, למדבר, ואז לקבלת התורה.
כן, ומה זה קבלת תורה? ששואלים אתכם, אתם יצאתם כדי להיות כאיש אחד בלב אחד, להיות בערבות, להיות בחיבור, באהבת לרעך כמוך. זה נקרא גאולה. למה? כי כשאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו יכולים לגלות כוח מיוחד, שהוא טמון בטבע, זה ממש נס. לכן זה נקרא נס יציאת מצרים. כשמתחילים להתחבר, כבר בתחילת החיבור בינינו, אנחנו פתאום מגלים שבאמצע החיבור בינינו, כן? יש איזה כוח מיוחד שקודם לא הרגשנו אותו, שהוא נמצא בטבע, אבל לא ידענו שנמצא. זה כוח החיבור, שוודאי שלא יכולים לגלות אותו בנו, אלא רק משתדלים להתחבר, אבל לא יכולים. אבל על ידי השתדלות מזמינים את הכוח הזה, שהוא מופיע, מחבר בינינו, ואז נעשה קץ לכל הצרות ובעיות. כי כולם הם, כל הצרות ובעיות הם סך הכל אך ורק מתוך זה שאנחנו נמצאים בהתנגדות זה עם זה.
אני רוצה להזכיר את מספר הטלפון שלנו למאזינים, 1-900-722-103, 1-900-722-103. אתם יכולים גם לשאול שאלות את הרב לייטמן בפייסבוק של הרב לייטמן, מיכאל לייטמן, חפשו בפייסבוק. אורן, רצית לשאול?
כן, רציתי לשאול. אז אם אני מבין את הדברים שלך, אתה אומר כאילו יש איזשהו מכנה משותף לכל מערכות היחסים הדפוקות שלנו. זאת אומרת, אם אני לא מסתדר עם נגיד עם הבן או בת הזוג שלי, אם אני לא מסתדר עם הילדים שלי, אני לא מסתדר עם השכנים שלי, אני לא מסתדר בעבודה.
עם מי אתה כן מסתדר? גם אפילו עם עצמך לא.
האמת שחושבים על זה, כן, גם עם עצמי אני לא כל כך מסתדר.
זה נקרא האגו שלנו, זה נקרא ששולט עלינו פרו.
מתי?
כל הזמן.
עכשיו?
כן.
פרו זה היה מזמן.
לא, לא, לא. זה אנחנו לא מתייחסים לזמן. אין מוקדם ומאוחר בתורה, מה שנקרא. אנחנו נמצאים באותו האגו, באותו הטבע שלנו, שהוא לא נותן לנו לחיות טוב.
מה זאת אומרת אגו בדיוק?
תשמע, אנחנו עכשיו נמצאים בעולם מאוד מיוחד, זמן מיוחד, שמה שאנחנו רואים היום בעולם, שנמצאים בהכרח כולנו מקושרים יחד. אתה רואה עולם האינטגרלי, כלכלה אינטגרלית, כולנו מקושרים, כולם תלויים זה בזה. אתה רואה, עושים איזשהו סנקציות, כן? סוגרים איזה מדינה, לא רוצים, כמו עם איראן נגיד, כן? זהו, נופלת, אין מה לעשות. זאת אומרת, כולם תלויים בכולם. וזה מסביר לנו רק באיזה עולם אנחנו נמצאים. כולנו קשורים וכולנו תלויים זה בזה. בעולם כזה שכולנו כל כך תלויים זה בזה, אם אתה לא נמצא ביחסים טובים עם כולם, וכך כל אחד עם כל אחד, אז אנחנו הורסים את עצמנו. לכן אין לנו ברירה, אנחנו עכשיו מגיעים למצב שאם אנחנו לא נסתדר בינינו, כל העמים, כל המדינות, כמו בישראל כל המפלגות נגיד, אנחנו נהרוס את עצמנו, לא יעזור לנו שום דבר. כי זה נגד חוק הטבע הכללי.
אבל זה עובדה שאנחנו לא מסתדרים אחד עם השני.
כן, אבל יש גבול עד כמה ועד מתי.
מה גורם לזה שאנחנו לא מסתדרים זה עם זה?
הטבע של כל אחד ואחד, שהוא לא חושב, כל אחד חושב רק על עצמו. זאת אומרת, הוא לא מבין שטובתו תלויה בכולם.
זה האגו שעליו אתה
כן,
מדבר?
כן, זה הפרימיטיביות שלנו, הטמטום כזה שיש לנו, שאנחנו לא מסוגל, אני לא מסוגל, תדבר עם בן אדם, הוא לא מסוגל להבין שאם יהיה קשור בטוב עם כולם הוא ירוויח.
אמרת פרימיטיביות, זה דווקא אנחנו רואים שהחברה יותר פרימיטיבית, אז אנחנו יותר מחוברים אחד לשני, והחברה יותר מפותחת, אנחנו כאילו...
נכון, לכן אל תקרא לחברות האלו הקדמוניות פרימיטיביות, הן לא היו פרימיטיביות, הן היו מבינים שתלויים זה בזה, שקשורים זה בזה, שממש אם לא הקשר ביניהם הם לא יכולים לשרוד. אצלנו בעיה שאנחנו על ידי הטכנולוגיה, על ידי התפתחות שלנו, הגענו למצב שאנחנו כאילו לא תלויים זה בזה. ולכן כל אחד סגור עם הפלאפון שלו, עם בתוך הדירה שלו, ומחשב שלו לא רוצה לשמוע, לראות, לדעת אף אחד. אל תיגע בי וזהו.
איפה פה בסיפור הסמל הזה של פרעה?
זה הכל החוסר קשר בינינו, או קשר שלילי. הוא נקרא פרעה. אגו שלנו.
הקשר השלילי בינינו זה
כן,
פרעה.
כן, זה שאני רוצה, לא רוצה להתחשב באף אחד, שאני לא מבין שאנחנו נמצאים בקשר הדדי, שיש רשת קשר בינינו שהיא כולה קושרת אותנו יחד. במיוחד דווקא בעם ישראל.
זה מעניין, זה ככה, שם את כל ה... זה כאילו שם את כל המדידה, כל המושגים שאנחנו יודעים, זה שם אותם על סרגל אחר לגמרי.
לגמרי, אין יותר חוץ מזה. אנחנו תמיד צריכים למדוד את עצמנו, או אנחנו נגד הזולת, או אנחנו בעד הזולת, קרובים לזולת. כל התורה מספרת לנו רק לזה. ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, אין יותר. זאת אומרת שזה כלל, הוא כולל את הכל. התורה לא מדברת יותר על כלום, חוץ מלהגיע לחיבור הנכון.
אנחנו רוצים לעבור למאזינים שלנו, יש לנו כבר טלפונים מהמאזינים, נזכיר לכם, כדאי לכם לשאול על חג הפסח, גם על הסמלים, הרב לייטמן נשמח לענות לשאלות שלכם שקשורות לחג, 1-900-722-103, 1-900-722-103, או בדף הפייסבוק של הרב לייטמן. אנחנו רוצים להגיד שלום לחנה, שלום חנה.
ערב טוב, תודה רבה רבה. על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי. יש לי שאלה על חג הפסח. האם קרה באמת הנס של קריאת ים סוף?
התורה לא מדברת בכלל על כל מה שקרה בחומר שלנו, בעולם שלנו. היא מדברת אך ורק מה שקורה בין הנשמות. בינינו, אנחנו עברנו מצב שנקרא קריאת ים סוף, כמו שעכשיו הסברנו מה זה נקרא מצרים ופרו, מה זה נקרא יציאה מהמצרים, מה זה נקרא גלות ומה זה נקרא חירות, חירות מהאגו שלנו, ממלאך המוות מה שנקרא. אותו דבר בדרך, אנחנו עוברים איזה מעבר שנקרא קריאת ים סוף, שזה הסוף של המצרים, סוף של האגו, שאחריו אנחנו יכולים להיות חופשיים, להיות עם חופשי. זה חירות. זה בעצם ומה זה קריאת ים סוף? אז זוהר, חוכמת הקבלה, מסבירים לנו שזה באמת כוח מיוחד, שהוא כוח הייחוד שנמצא בטבע. אפשר לקרוא אותו בורא או אלוקים, שבגימטריה הטבע. זאת אומרת, זה אותו דבר, זה בטבע נמצא הכוח הזה, וכשאנחנו פועלים בכוח להתקשר, בכוח להתקרב זה לזה, אז בינינו, אנחנו מתוך הלחץ הזה בינינו שמפעילים, אמנם שלא רוצים, אבל לוחצים ממש בהתנגדות, בכל זאת מתקשרים זה לזה, אז בזה אנחנו מגלים את הכוח הזה, והוא עושה מצב שנקרא קריאת ים סוף. זאת אומרת שהוא מעביר אותנו מטבע האגואיסטית לטבע הנתינה, השפעה, אהבה.
יחס טוב לזולת. כן. זו התשובה לחנה. בוא נגיד שלום לטליה. שלום טליה.
שלום.
שלום. בבקשה.
אני רציתי לשאול, בפסח שותים 4 כוסות יין. כן. מה העניין שיש לנו לשתות יין בכל
מיני מועדים? יין זה אור החוכמה שאנחנו מקבלים בחגים, כי אנחנו עולים, עושים עליות כאלה מיוחדות רוחניות, ואז זה לא סתם סימן של שמחה, אלא זה מדובר על זה שאנחנו כל פעם עולים מדרגה בקשר בינינו ובגילוי עולם הרוחני בינינו, עולם העליון. העניין הוא שברגע שאנחנו עוברים את המצב שנקרא קריאת ים סוף, שאנחנו עוברים מתחייה הדדית לקרבה הדדית, אז אנחנו מתחילים לגלות בינינו צורת היחסים שנקרא עולם העליון. זה כך נקרא. ממש יחסים חדשים, טובים, הדדיים. ואז בהתקשרות בינינו אנחנו צריכים לעבור 4 שלבים, שזה מסמל לנו 4 כוסות של יין בפסח. אנחנו עוד נדבר על זה הרבה. אני ממליץ לכם להתקשר לשיעורים שלנו,
חפשו אותנו, אתר קבלה לעם באינטרנט, יש שם הסברים מקיפים, כולל כל יש המון סימבוליקה כזאת, המון דברים שהם שאמרת ארבע כוסות יין שזה מסמל, ויש לנו את האגדה, אנחנו עוד נקדיש תוכנית לפחות אחת לאגדה של פסח שקוראים אותה שנים ולא ממש מבינים אותה. ובכל זאת כתוב הרב לייטמן, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. למה?
כי אין דבר היסטוריה, אנחנו לא מדברים על היסטוריה אף פעם, אנחנו מדברים על המצב שאנחנו צריכים לעבור בכל דור ודור. באמת כמו שאני, אמנם שעשיתי איזשהו תהליך לקראת הזולת, לקראת החברה, ואולי שעשינו ותיקנו את עצמנו, גם אבותינו עשו את זה בדורות שלהם, בדורותיהם, אבל שנולדו בנים, אז בנים גם כן צריכים לעשות אותו דבר. הם גם כן כולם נולדים באגו, בתחייה הדדית, היצר האדם רע מנעוריו, ואנחנו צריכים כל פעם להתגבר על זה ולהתקרב. אבל יש לזה סוף, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים כבר בדורות, בוא נגיד, האחרונים שצריכים לעשות את התיקון הזה. דור אחר דור עשינו את זה בעבר, ונשאר עוד כמה דורות כדי שאנחנו נסיים ונקשור את כל הדורות האלו יחד, ויהיה כולנו כדור אחד. זה נקרא דור של משיח, כך זה נקרא, מפני שאנחנו נסכם את כל המעשים שלנו בהתקרבות זה לזה, ואז מגיעים למצב שכולו טוב.
לא נעים לי להגיד, כי אמרת מצב שכולו טוב, לפנינו, לפני שהתוכנית שלנו כאן התהילה במהדורת החדשות, סיפרו על אונס קבוצתי, שכמה נערים אנסו איזו ילדה באזור הצפון. ולצערנו הרב, כל יום אתה שומע על כאלה דברים. התחושה שלי שאנחנו הכי רחוקים שרק אפשר להיות ממצב שכולו טוב. אנחנו במצב שכולו קטסטרופה,
שהולכת ומעמיקה. זה נכון, ובכל זאת אני מאוד אופטימי. אנחנו רואים את זה גם כן באותו סיפור של מצרים. אני לא רוצה לצאת מזה, מפני שכל התוכנית שלנו היא מכוונת לכך. מה במצרים? גם כן יש שבע שנות סובע בהתחלה, כל כך יפה, כל כך טוב, יהודים כל כך מסתדרים בארץ הזאת, ממש שאין יותר, הם הכי נעלים, הכי טובים. משה הוא גודל על ברכיים של פרו, אין,
כן, הוא היה נסיך, הוא היה כן, בעצם כן. נסיך מצרים, יש אפילו מחזה כזה,
כן. ואין יותר, מצב יותר טוב, ואחר כך פתאום שבע שנות רעב. זאת אומרת שוינחו בני ישראל מעבודה, שנעשה קשה, הפרו חדש, כמלך חדש במצרים, וכבר אנחנו מתחילים להרגיש עד כמה שחושך וחושך וחושך, עד שמגיעים למכות, עד שמגיעים לסרט המכות המצרים, וזה הכל עובר עלינו. על מה זה עלינו? על פרו, על האגו שלנו. וזה עוזר לנו, דווקא זה עוזר לנו לברוח, להחליט שאנחנו חייבים להחליף את הגישה שלנו לחיים, שחייבים להיות מקושרים. לכן החושך הזה שאנחנו מרגישים, ודווקא עכשיו שוב מתחיל להיות תקופת החושך, אבל כללית, כבר גלובלית בכל העולם, התקופה הזאת היא חייבת לקרב אותנו לגאולה, אבל יהיה חושך. עכשיו בקשר לזה, אנחנו יכולים להבין שכל החושך הוא לעומת המצב היפה, הטוב, האור, שאנחנו רוצים להיות קרובים זה לזה ולא יכולים, ואז אנחנו כאילו לא צריכים מכות גדולות, אלא כבר עכשיו נרגיש שחסר לנו כוח האהבה והשפעה, או שאנחנו נזלזל בזה ואז באמת יבואו מכות. זאת אומרת, זה הכל תלוי כמו תינוק, כמו ילד קטן. אומרים לו, נו, אם מספיק לו, הוא מתיישר ולא צריך יותר מכות. אבל אם לא שומע, אז מרביצים אותו, ובכל זאת הוא ביקורת עושים את מה שצריך. זאת אומרת, הכל תלוי עד כמה שאנחנו מסוגלים לקשיב. על מה שחומת הקבלה אומרת לנו. נקווה שנקשיב.
בואו נשמע את המאזינים שלנו. יש לנו עוד מאזין על הקו. אלכס, שלום.
ערב טוב.
ערב מצוין.
אני רציתי לשאול לגבי חג הפסח. השאלה שלי היא כזאת. כל שנה אשתי מתלוננת על הניקיונות של פסח. והשנה היא אומרת לי שאין לה שום כוונה לעשות ניקיונות. והשאלה שלי, למה חשוב לעשות ניקיונות בפסח?
המחשבות, ליבו של אדם נקרא הבית שלו, וצריכים לנקות את הבית הזה, את הלב האדם, מכל המחשבות הרעות כלפי הזולת, וזה נקרא ניקיון הפסח. תשתדלו ככה קצת לחשוב על זה, לפחות להבין מה אנחנו צריכים באמת לעשות עם כל הרצונות שלנו כלפי בני אדם, כלפי חברה, כלפי קרובים, שכנים, כלפי בבית זוג, אלו לאלו, ובכלל כלפי החיים שלנו. איך אנחנו יכולים לתקן אותם, להיטיב אותם, לפחות לנקות אותם מכל הזבל, בקיצור. כי פסח זה נקרא פסח, שאנחנו עוברים ממצב האגואיסטי ממצב האהבה עצמית בלבד לאהבת הזולת, שקצת נתחשב זה עם זה. זה בעצם החג.
זה הפירוש של פסח, זה המעבר, כן, מ... כן. שאני אוהב רק את עצמי ואני פוסח כאילו אני...
כן, פסח, כן.
זה מעניין.
מה
זה...
לגבי אקונומיקה?
לצערנו אין לנו חומר כזה שאני יכול לנקות את עצמי בפנים, אלא אם כן זה נקרא המאור המחזיר למוטף. זאת אומרת, אם לומדים, אם שומעים, אם לומדים, אם מדברים על התיקונים שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות, ממה אנחנו צריכים להתפטר, אז לאט לאט זה מנקה אותנו. זה בעצם חומר היחידי שיכול לנקות אותנו. זה, אני... זה נקרא כוח האור, אבל הוא מגיע בהתאם לכמה שאני רוצה לנקות את עצמי. ומאיפה אני ארצה, אז על זה צריכים לקרוא מה מחכה לך. אחרי זה שאתה מתחיל להתקשר עם כולם, אתה יוצא לגמרי מכל הצרות ובעיות, אתה עולה למדרגה התפתחות שאין שם שום דבר רע, שום פגם, אלה ממש ללא גבול, ללא שום עזק.
זה כאילו ההרגשה של מחוץ למצרים?
כן. כן, לכן פסח, שאתה עובר, כמו קריאת יסוף. כן. אתה צריך לעבור מטבע לטבע, מטבע הקבלה לטבע ההשפעה.
מה, זה מודעות גבוהה יותר?
זה להחליף ממש... דיסקט, מה שאמרו פעם, היום אין דבר כזה, אבל פעם למחשב שאתה היית צריך להחליף תוכנה, אז היית מכניס בו דיסקטות כאלה, ממלא אותו בתוכנה. אז אתה צריך להחליף את התוכנה הפנימית שלך, ותוכנה הזאת היא משנה לך את ההסתכלות על העולם, משנה לך פרדיגמה. אתה מסתכל על העולם דרך משקפיים אחרות לגמרי. זאת אומרת, אתה מתחיל לראות איך ההתקשרות הנכונה לזולת עושה לך טוב. והגילוי הזה, הוא משנה אותך.
זה הסיפור של לצאת ממצרים?
כן.
עכשיו, לאן יוצאים?
ליחסים החדשים. לייחוד. להשפעה. ואז על ידי ייחוד, כמו שאנחנו דיברנו כבר בפורים, כן, ששם יהודים התלכדו, כן, התחברו, ולכן ניזלו את עצמם מהאמן, והגיעו למצב שחזרו מהגלות לגאולה.
אז נראה אם תפסתי את המהלך. אתה אומר, הלב שלי עכשיו הוא לא נקי, צריך לנקות אותו. אם אני מנקה את הלב שלי ותהיה בו במקום אהבה רק לעצמי והתחשבות רק בעצמי ודאגה רק לעצמי והכל רק לעצמי רק לעצמי רק לעצמי רק לעצמי פתאום ייכנס בו יחס לזולת אז פתאום אני אראה עולם אחר סביבי
כן
זה העולם שהוא מחוץ למצרים
זה עולם שהוא מחוץ למצרים זה עולם שאתה רואה דרך תכונות הקשר תכונות ההשפעה דרך משקפיים אינטגרליות משקפיים שהם מגלים לך באמת אותה רשת שהיא קושרת כולם כולם יחד ואז אתה רואה העולם הזה הוא נקרא העולם העליון כי למה? כי אתה מגלה כוח שפועל על כולנו אתה מגלה רשת שהיא מפעילה אותנו ברור לך עבר הווה עתיד אתה מתחיל לעלות למעלה מהזמן אתה פועל ואתה יודע מה יוצא מכל הפעולות שלך.
איך זה משפיע על חיי היום של האדם?
אדם יודע בדיוק מה קורה לו, מה יקרה לו, אם הוא יעשה כך או אחרת. יש לך גילוי. זה נקרא פקיחת עיניים. אתה כבר לא נמצא בחושך.
איך זה משפיע על מערכות יחסים?
בצורה כזאת, אתה פשוט פותח את המערכת כך ש... אתה 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 מכיר את הכוונות שלך וכוונות של השותף שלך ואתם נמצאים בצורת קשר הדדי פתוחה
זה משחרר סתימות
לגמרי
אנחנו עוד נדבר על הדבר הזה על משחרר הסתימות האקונומיקה נכון היה שם כל מיני יש הרבה שירים, הרבה מסורות סביב חג הפסח.
נכון, כן.
המסורת המרכזית היא ליל הסדר. הסדר שכולנו יושבים, כל המשפחה יושבת סביב הסדר, וזה באמת אירוע שמאחד את כולם, כולם יושבים, זה אולי אפילו היום החשוב ביותר בשנה. למה? למה? למה דווקא בחג הזה? הרי יש כל כך הרבה חגים אחרים.
לא, פסח זה חג מיוחד. כי פסח הוא מסמל לנו לידת עם ישראל. וכתוב אחרי פסח שיצאנו, היום נעשיתם לעם. למה? כי אנחנו לא עם במצב שאנחנו מנוגדים זה לזה. שכוחות האגואיסטים שלנו הם ממש קוראים אותנו לגזעים. ורק כשאנחנו... בהתנגדות לכוחות הזרים האלה משתדלים להתחבר ואז מגלים את הכוח החיבור והוא מחבר אותנו אז אנחנו נעשים עם עם זה נקרא שאנחנו מחוברים זהו ולכן אנחנו היום לפי חוכמת הקבלה לפי הגדרה האמיתית אנחנו לא עם
זה ממש עצוב אתה יודע שדיברת ממש הרגשתי שאתה מתאר את המצב שלנו היום, ערב הבחירות, אנחנו גזורים, אנחנו שסועים לקרעים, לפלגים, גם כל מה שהיה פעם יציב וברור, אתה פה והוא שם וזה פה, היום גם זה כל דבר התפלג והתפצל וגזור ושסוע, ומה שהכי כואב זה שברור שלא משנה מה תהיה התוצאה, גם היא לא תחזיק יותר משנה, שנה וחצי, זאת אומרת, השסעים הפנימיים והפילוג הוא הולך ומעמיק והולך ומחריף
אני הייתי אומר שהחגיגה הזאת של הבחירות עצמם היא עושה לנו נזק גדול מאוד כי אנחנו חוגגים עד כמה שאנחנו מנוגדים זה לזה עד כמה שאנחנו שונאים זה את זה אנחנו מבליטים את זה אנחנו כאילו כל אחד הוא שמח לפגוע כמה שיותר בשני וזה עושה נזק גדול מאוד בעם גדול מאוד
באמת?
כן
אמנם
שזה אולי נקרא דמוקרטיה
מה נזק?
כי כל היסוד של העם שלנו זה חיבור מעל כל הפשעים מעל כל ההבדלים
אבל אם אני לא חושב כמוך
אז בסדר
מישהו אחר לא חושב כמוך
לא, אנחנו חיבור זה לא נקרא שאנחנו חיבור פלוס ומינוס יוצר לנו כוחות זה טוב שאנחנו מנוגדים אלא למצוא חיבור למעלה מניגודים זה מה שאנחנו צריכים ללמוד לכן זה נושא הוא כל כך לא פשוט שחוכמת הקבלה מטפלת בו אנחנו צריכים למצוא כוח מיוחד בטבע שעוזר לנו להתקשר למרות שאנחנו מנוגדים
הדעות המנוגדות מה יהיה איתם?
הן נשארות ואנחנו יודעים איך להשלים מעל זה על כל הפשעים תחסה אהבה תשמע את המשפט הזה הוא מאוד עמוק על כל הפשעים, שיש פשעים, אנחנו, גם אתה פושע וגם אני פושע, ואנחנו בונים בינינו למעלה מהשנאה שלנו גשר. אנחנו לומדים בזוהר איך שתלמידים של רבי שמעון שהיו כותבים את הספר עצמו, 10 התלמידים שלו שישבו במירון ושם או בפקיעין שם והיו כותבים את הספר הזוהר, וכתוב בזוהר שלפני שהם התחילו ללמוד, שהיו מגיעים בלילה ללמוד בחצות הלילה, הם היו שונים זה את זה, עד כדי כך שרצויים לשרוף זה את זה. זה בזוהר נסוק.
מה עזר להם?
ולאט לאט, כשהם ישבו יחד והתגברו על זה, וזה עלה להם הרבה כוחות, כשהם בנו גשר מעל השנאה, שנאה נוראית ביניהם, אז הם גילו מה שאחר כך כתבו את זה בספר.
אתה חושב שגשר כזה מעל הדעות המנוגדות אפשר לבנות
אך ורק מעל הדעות מנוגדות?
זאת אומרת לא משנה מה נמצא למטה בבסיס הגשר, במה אנחנו הלוקים בדעותינו, אתה חושב שאפשר לבנות גשר בין כל
כן.
שניים?
עוד יותר מזה, אסור לך ללחוץ על האדם שיתפטר מאיזה דעות משלו, ועד כמה שמנוגד לשני עוד יותר טוב.
אז מה המכנה המשותף? מה יושב שם בגשר למעלה? מה בונה את הגשר הזה?
אני יכול לתת דוגמה אולי ממכניקה, מאלקטרוניקה, שיש לך איזשהו מערכת ואתה מביא לה שני חוטים, כן? ומערכת הזאת היא עובדת מזה שהיא לוקחת את השני חוטים האלה מנוגדים ושורפת בתוכם את האנרגיה הזאת, אז לכן היא עובדת. זאת אומרת, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים בניגוד זה לזה בהטבע שלנו, ובחיבור זה לזה מעל הטבע שלנו, השני רמות האלו הם מייצבים בנו, בונים בנו השגה רוחנית. ובין שתי רמות האלו אנחנו משיגים את העולם העליון, עולם הרוחני. לא רק את הרמה שלנו הנוכחית, אלא גם כן עולם העליון, ההשגה הזאת נקראת הנשמה. אנחנו נגיע לזה, לאט לאט אנחנו נפתור את הבעיות האלה. המאזין יבין אותם.
בוא נעבור למאזינים שלנו. כן, רפאל, כן, רפאל נמצא איתנו. שלום לרפאל.
שלום רב, קודם כל אני
רוצה
להגיד שאני מאזין קבוע של התוכנית, בהחלט זה מאוד מעניין. ויש הרבה מה ללמוד. השאלה היא כזאת שלי, אני לא מרגיש בתוך שבט, אני מרגיש אדם חופשי. למה אני צריך לזכור את יציאת מצרים? מה זה רלוונטי לגביי?
זאת אומרת, אתה לא מרגיש שאתה תלוי באחרים. אתה מסדר את החיים שלך כך שלא אכפת לך אותם, תעזבו אותי ואני לא נוגע בכם. זה בעצם הטבע שלנו, וכך אנחנו כולנו מסתדרים. לתוך זה, לשם זה, אנחנו מפתחים את המחשבים, פלאפונים שלנו, כל מיני דברים. אנחנו, כל אחד יש לו בבית הכל, כדי לא יצטרך לאף אחד, כמה שפחות. זה נכון, זה הטבע שלנו, ואתה הולך לפי הטבע. אתה אומר, אל תגעו בי, אני לא אגע בכם, וזהו. אבל האמת שההתפתחות שלנו היא כמו שאנחנו היום מגלים שכולנו תלויים זה בזה וקשורים זה לזה, מגלים שגם כן כל הטבע דומם צומח וחי נמצא גם כן במערכת כזאת אינטגרלית, זאת אומרת שקשורה לגמרי זה בזה וזה בזה, ולכן מתוך זה אנחנו צריכים להבין שלא יהיה לנו ברירה. חוכמת קבלה רק מזהירה אותנו שאנחנו נצטרך לגלות עד כמה שתלויים זה בזה, ואם לא נגיע לחיבור אז יהיה לנו רע. נו, בינתיים לא מרגישים בזה אולי כל כך צורך, אתה צודק, אבל לכן חוכמת הקבלה לא הייתה מתגלה בדורות הקודמים, היא הייתה 2000 שנה בהסתרה, מפני שאנחנו לא היינו צריכים אותה. לא היינו צריכים, לא היינו יכולים לגלות שאנחנו תלויים זה בזה. היום כל העולם מגיע לתלות הזאת הדדית, והעולם מזה שהוא יגיע לגילוי הרע, הוא יותר ויותר יפנה אלינו, כי רק לעם ישראל ישנה שיטה איך להתחבר למעלה מכל הפערים, והשיטה הזאת היא היום מאוד מאוד מבוקשת בעולם, ולכן אנחנו נרגיש, אם לא נגיש להם את השיטה הזאת, אנחנו נרגיש לחץ מהם גדול. היינו אנטישמיות תעלה, והם יבואו אלינו בתרישה, עד כמה שאנחנו גורמים לעולם רע. והם לא ידעו בדיוק למה, אבל זו בעצם הסיבה למה שאנחנו נרגיש מהם לחץ גדול. וזה יכול לבוא בכל מיני צורות, כמו שהיום אתה רואה שאיך האמריקאים מתחילים להתייחס אלינו וכן הלאה.
כשאתה מסתכל היום על העולם, אתה מגדיר את המצב שלנו כמצב של עבדות?
מצב שלנו ודאי שעבדות. עבדות להטבע שלנו.
מה זאת אומרת?
שאני כל הזמן עושה פקודות של הרצון הפנימי שלי, ואני שומע בקולו ללא שום בירור, ביקורת, התנגדות, אני לא מסוגל.
לאיזה רצון? איזה רצון נותן לך פקודות? רצון למה?
הרצון האגואיסטי. להצליח, להרוויח, הכל בלא להתחשב לאף אחד. ואם אני נמצא באמת בקשר אינטגרלי עם כולם, איך אני יכול לא להתחשב? זאת אומרת, אני ממש מוגבל מאוד בתפקוד שלי.
זאת אומרת, אין בעיה עם להצליח, יש בעיה שזה בעל חשבון אחרים?
לא, אני גם כן לא יכול להצליח.
לא יכול להצליח?
לא.
למה?
אתה רואה שאפילו מדינות היום לא יכולות להצליח. הן מגלות שצריכות להיות קשורות זו לזו, אבל איך להתקשר, הן לא יודעות. מה אתה חושב? אמריקה, רוסיה, סין, אירופה, כל מיני מדינות, אפילו אנחנו עם ערבים, אנחנו לא יודעים איך להתקשר.
בתוך הרשת הזאת שקושרת את כולם בתוך תמונה אחת, כאילו יוצא שאין כבר מצב של אני יהיה הכי גדול, אני יהיה הכי מוצלח, אני יהיה מספר אחד.
אתה לא יכול להיות הכי מוצלח ומספר אחד אם אתה לא תעשה את זה מתוך קשר עם כולם, מתוך קשר טוב עם כולם. ואז יוצא לך שלהיות הכי מוצלח זה לקחת בחשבון טוב ביותר, מדויק ביותר, את הקשר שלך הדדי, ואז לפי זה לפעול.
זאת היציאה מהעבדות?
כן. זה לימוד שצריכים ללמוד כולם, וכל האנושות תצטרך את זה.
בוא נמשיך עם המאזינים שלנו. חנה? חנה איתנו על הקו. שלום חנה.
שלום.
שלום, בבקשה.
אני מאוד שמחה שיש לי אפשרות לשאול את הרב. אני עליתי לארץ ממדינה מוסלמית, והיה לנו מאוד חשוב לחגוג את החגים, ובמיוחד חג פסח. וגם סבתא וגם אמא הייתה תמיד דורשת שאנחנו נשמור את החגים וזה. ובגיל קטן עלתה לי לראש כל הזמן את השאלה הזאת, למה בכלל יש את החגים האלה? ולמה יש את החול המועד, למה צריך לשמור על החול המועד, למה בכלל צריך חול המועד, ואם יש לי אפשרות אני רציתי לקבל תשובה.
תודה, תודה על שאלה. אין לנו חגים בצורה כשפעם היה איזה יום ואנחנו היום עכשיו נזכרים בו וחוגגים שפעם זה היה, אין דבר כזה. אלה אנחנו צריכים בכל פעם לבדוק את עצמו, כמו שאירן כבר הזכיר את זה, שבכל יום צריך אדם להרגיש כאילו שהוא עכשיו יוצא מהמצרים. לכן זה לא שהיה פעם ועכשיו זה לא קורה, אלא אנחנו צריכים כל יום להתעלות מעל האגו שלנו ולהיות מקושרים זה עם זה בקשר הטוב. וזה בעצם אנחנו חוגגים בפסח, שיש לנו הזדמנות כזאת שלאף אומה אין אפשרות להתעלות מעל האגו שלה, להתקשר בצורה טובה ולהתחיל באמת להרגיש שעד כמה שאנחנו מתעלים מעל הטבע שלנו, ולנו כן נקווה שאנחנו נממש את זה.
אז החגים זה סוג של תזכורת?
זה לא תזכורת בדיוק, זה תוכנית, שלפי התוכנית הזאת אתה צריך לעבוד כל פעם, בעצם כל יום ויום. כל יום ויום, זה תלוי באיזה רמה האדם נמצא. אנחנו כל הזמן נעים במצב הפנימי שלנו, או בפסח, או בסוכות, או בשבועות, או בכל ימים, ט"ו בשבט, אפילו תשעה באב וכן הלאה. זאת אומרת, חגים הם, חג זה ממילה מחוגה, כן? שכל הזמן חוזר על עצמו.
זה מעניין.
זאת אומרת,
חג זה כאילו...
אלה מאיפה המילה?
לא יודע.
אז אני אומר לך.
זאת אומרת שאם אני היום נאמר שאני קצת מנקה את הלב שלי, ביחס שלי לאחרים, אז יש לי קצת פסח היום?
בטח.
אפילו שפסח עוד חודש?
לא, לא חשוב. מה ששהוא בעוד חודש, זה אין דבר כזה, זה לא חשוב. החשוב שאתה כל יום ויום עושה ניקיון הפנימי שבלב.
שאלה מהפייסבוק.
כן.
כשאני חושב על סדר פסח, אני חושב על מפגש משפחתי מעיק למדי עם כל מיני דודות מעצבנות. כולם רק מחכים לאוכל, ואין לאף אחד עצבים לקריאת האגדה מתחילתה עד סופה. בכלל לא בא לי ללכת לסדר. למה צריך את זה? למה זה טוב?
שיבוא לסדר שלנו. אני מזמין אותו.
בית קבלה לעם.
כן, שאני מזמין אותו.
האמת שנכון.
יש לנו ממש סעודה גדולה לאלף אולי יותר מאיש. גברים, נשים, ילדים, תתקשרו, יכול להיות שיש מקומות ויקבלו אתכם.
1-700-509-209 זה הטלפון שלנו.
אבל השאלה שעולה כאן זה כאילו, אנחנו רואים שדור אחר דור אמרו בפסח צריך להתיישב, יש מצווה והגדת לבנך. זאת אומרת, החכמים כאילו כבר אלפי שנים הושיבו אותנו לילה אחד בשנה שבו האבות צריכים לספר לבנים,
כן,
שיצאנו ממצרים. זאת אומרת, יש פה
חיים קשים לי.
כן, זאת אומרת, יש פה איזה טקס שמתעקשים עליו, תשבו ותספרו ותגיד לבנים ש...
כי אתה צריך ללמוד בעצמך וללמד לאחרים מה זה, באיזה סדר אתה יוצא מהמצרים. באיזה סדר אתה מתעלם מעל האגו שלך ומתקשר בצורה יפה עם כולם, שאתה מגיע בסופו של דבר לערבות, לחיבור, לאיכות, סביב הר סיני, סביב הר של סינה ההדדית.
זה מה שכאילו האב חייב לספר לבנו?
כן, והגעת לבניך. כן.
ללמד אותו איך הוא מתקשר נכון לאחרים?
כן. ואב ובן זה גם כן מאתמול להיום שנמצא בי.
גם אב והבן זה בי.
כן, אם אנחנו אומרים שכל יום אדם צריך לראות כאילו יוצא מהמצרים, אז ממצב של אתמול למצב של היום, וגם לילדים ודאי.
אז הכל בעצם מתרחש בתוך גם.
זה גם מתרחש בתוך האדם שאנחנו מדברים, וגם מתרחש בתוך האומה.
יש לי שאלה.
כן.
כשאתה מסתכל על הדור הצעיר, על הילדים שלנו היום, הם נולדו לתוך סמארטפון, הם חיים בתוך סמארטפון, ולכל אחד יש את העולם שלו בתוך הסמארטפון שלו.
יפה מאוד. אני לא מתנגד לזה, אני לא הולך נגד הרוח. אם זה ככה צריך להיות, זה צריך להיות. אני לא מתערב בהתפתחות. אני רק אומר, אז אתה תיקח את הסמארטפונים האלו ותשתדל בתוכם להשתיל את החינוך שלך.
לא, אז אני רוצה...
שאתה רוצה למסור לבניך.
סבבה, אז אני מתקדם איתך. לילד שגדל בתוך הסמארטפון ורואה את העולם דרך הסמארטפון שלו ודרך אני ואין כלום חוץ ממני והסמארטפון שלי, מה אני יכול לספר לו על קשר, על יחסים אחרים, על אינטראקציות אחרות בין אנשים? זאת אומרת, זה הדבר הכי, הכי רחוק מתפיסת המציאות שלו.
אתה יכול להביא לו היום אלפי מאמרים מדעיים.
לא, לא בצורה שכלתנית. אתה מדבר במהנה רגשית. מה אני מבטיח לו? איזה חיים אחרים אני בא לספר לו?
זה הרמוניה. זה קשר בין בני אדם, כמו במשחק כדורגל, כמו בקבוצה יפה, אפילו בכנופיה, לא חשוב במה. זה תמיד נותן לאדם ביטחון, נותנים באדם הרגשה טובה של חיבור, של שמחה, התקללות עם אחרים. זה, הוא יכול להגיע לקשר כזה שכל מה שיודעים אחרים הוא ידע, רק מתוך הקשר הזה. כי אם אנחנו נמצאים ברשת אחת, אז אנחנו יכולים להתקשר ושיזרמו בנו כל הידיעות וכל הרגשות של כל העולם. אנחנו לא נהיה מוגבלים. כבר מגלים היום שהמוח שלנו זה בעצם לא מוח, הוא סך הכל המודם שמקשר אותנו לאיזה מאגר המידע הכללי שנמצא באוויר.
למה הילדים היום לא כל כך שמחים?
כי הם הגיעו למידת האגו כזה שלא יכול להתמלות. אנחנו היינו, אני עוד זוכר את עצמי, מה זה משפחה שהיה להם חצי חדר כבר הייתה שמחה. כן? ואם היו שני חדרים, אז חדר אחד היו מוזכירים למישהו. היום אתה צריך דירה ומקרר ומיקרו ומקרו ומה שאתה רוצה, והכל לבד, 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 לבד. ונושאים מכוניות בכל אחד, רק אדם אחד. אנחנו כל הזמן בודדים, כל הזמן, ואדם בתוך עצמו, ואנחנו, לכן, אף אחד לא שמח. אתה שומע, אתה שואל. זאת הסיבה. שמחה יכולה להיות רק מתוך זה שאני מרגיש שהקשר בינינו מביא לי צירקולציה כזאת, זרימת אנרגיה, כוח, חום.
הבדידות הזו,
כן.
זו מצרים?
כן. כדאי לצאת ממנו.
כדאי לצאת ממצרים, מהבדידות.
אנחנו עוד נדבר, יהיה לנו בעזרת השם עוד תוכניות.
כן, אנחנו עוד נעסוק בפסח בתוכניות הבאות. אתם מוזמנים לכתוב לנו גם בדף פייסבוק של הרב לייטמן ומיכאל לייטמן, חפשו בפייסבוק. אני רוצה להגיד תודה לכל אנשי הצוות שעשו במלאכה, למפיקה שלנו טל ים, לאיתמר גל, טכנאי השידור, לאורכת אתר האינטרנט הדס ברי, לסמיון בינוקור, אסתר לוי סבג, מוטי שחר תירמור, אוסטובי גלמלי. תודה רבה גם לך אורן לוי, אני רן קורץ, הרב לייטמן.
אני מילה אחרונה, כן? אז הייתי אומר כך, שכמו שאנחנו התחלנו את כל הסדרה הזאת ברדיו בפורים, שהכל תלוי בחיבור שלנו, זה כבר סיום של החיבור. הפסח זה תחילת החיבור. בוא נתחיל.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.